שלום, זהו פודקאסט האינטרסנטים של דמרקר, היום יום ראשון, שבוע טוב לכם, אנחנו איתן אבריאל וסמי פרץ, שלום סמי.
שלום, שלום איתן.
חלק גדול מאזרחי מדינת ישראל, ובעיקר עוד 120 חברי כנסת שנבחרו בבחירות הרביעיות, ממתינים היום למוצא פיהם של שני אנשים. נפתלי בנט, ראש המפלגת ימינה, וסגניתו איילת שקד. השניים, כל אחד בנפרד, צפויים להודיע היום האם הם יצטרפו ליאיר לפיד ולגוש השינוי, ובכך יוכלו לגשת יחד איתו לנשיא רובי ריבלין ולהודיע שעלה בידם להקים ממשלה, ממשלה שתהיה הראשונה ללא הימין, הליכוד ונתניהו מזה למעלה מ-10 שנים. האם הלא יאומן הזה יקרה? או שברגע האחרון משהו אחר יקרה? המנדט של יאיר לפיד להקמת הממשלה מסתיים ביום רביעי הקרוב, אז אנחנו נדבר עם טל שניידר, הכתבת הפוליטית של אתר זמן ישראל.
סבב האלימות האחרון מול החמאס בעזה וגם בתוך ערי ישראל תודלק ושולהב ברשתות חברתיות, וזה גרם ללחץ על כמה מהן לפעול לצמצום ההסתה שנעשית באמצעותם. אינסטגרם למשל מחקה מאות סטוריז ופוסטים שפרסמו פלסטינים, ואילו וואטסאפ חסמה חשבונות של כ-30 פעילי ימין, ובהם יושב ראש להבה בנצי גופשטיין ואיילה בן גביר, אשתו של חבר הכנסת איתמר בן גביר. לכאורה זוהי התנהגות אחראית מצידן של הרשתות החברתיות, אך סגן עורך הארץ וסמנכ"ל הדיגיטל של העיתון, ליאור קודנר, טוען שזוהי פגיעה בחופש הביטוי ולא מתפקידן של הרשתות. הוא יהיה איתנו בעניין הזה.
חודש יוני כמעט כבר כאן, תוכנית דמי האבטלה הראשונה שממנה נהנו מאות אלפי מובטלי קורונה מסתיימת, והאוצר רוצה להאריך אותה. והוא גם יציג היום את הדברים האלה בפני הביטוח הלאומי. אלא שמהצד השני ישנם כלכלנים ומעסיקים רבים שמותחים ביקורת חריפה על תוכנית ההמשך. הם טוענים שהיא מעכבת את היציאה ממיתון הקורונה, וגם שסיבותיה הם בעיקר פוליטיות. אנחנו נדבר על זה עם כתב שוק העבודה, נתנאל גמס. יאללה, מתחילים.
שלום לטל שניידר.
היי סמי, היי איתן.
היי.
הכתבת הפוליטית של אתר זמן ישראל, אנחנו רוצים לדבר איתך קצת על ההתרחשויות הפוליטיות, ויש לא מעט כאלה היום, אבל לפני כן ראיתי ממש לפני כמה זמן את המכתב ששלח בנימין נתניהו וחבריו לגוש הימין, לגדעון סער ולנפתלי בנט, שם מציעים להם להקים ממשלת ימין, עם איזה רוטציה מוזרה שבה סער יהיה שנה שלושה חודשים ראש ממשלה, אחרי זה ביבי שנתיים ואחר כך בנט, עוד שנה ושלושה חודשים, ומשך את תשומת ליבי סעיף 6, שבו רשום שר המשפטים ימונה בהסכמה. אין שם שום סיכום על חינוך, על תרבות, על בריאות, על רווחה, על יוקר המחיה, על דירות, רק משרד המשפטים. תסביר לנו את אופיו של המכתב הזה.
סמי, זה לא יאמן, גם לא אכפת להם מה יהיה תקציב המדינה. יש לנו כבר תקציב שנתיים וחצי, זה בכלל לא נמצא לפרק. עוד דבר שיש במכתב זה ביטול הממשלה הפריטטית, מה שאומר שרוב שרי הממשלה, כמובן שרים מטעם הליכוד, הם אלה שמנהלים את הכל בהצבעת רוב. אז אנחנו מדברים פה על הצבת ראש ממשלה בובה, שנתניהו רוצה שהבובה התורנית תהיה בהתחלה גדעון סער, כאשר הוא בעצם שולט בממשלה וברוב הקולות שלו גם מחליט מי זה שר המשפטים. וזה עוד דבר מוזר, כי שר המשפטים באופן תיאורטי, נניח שזה יהיה אמיר אוחנה, כן? הוא לא יכול לעצור את המשפט הפלילי, אבל אולי הוא כן יכול לגלגל הליך של חנינה או משהו כזה. זאת אומרת, המשפט הפלילי נתון היום בידי שופטי בית המשפט המחוזי בירושלים, אז מה נתניהו רוצה? אבל תראה, האמת היא ששר כבר ענה מוקדם יותר וכתב, אל תשימו לב לכל הספינים, ועוד אנחנו מדברים ומקליטים את זה, מפלגת יש עתיד מוציאה ציוץ עם תמונה שרואים בה את צבי האוזר ואת אלקין, יושבים עם נדמה לי אילל קוברינסקי ועוד שניים מטעם של יש עתיד בכפר המכביה ומנהלים את המסע ומתן להקמת ממשלת השינוי.
מה אומרת איילת שקד?
אז איילת שקד מחכה עד השעה 2 בצהריים, כשאנחנו מפליטים את זה, אנחנו לפני השעה 2, בטח כשיזנו לפרק זה כבר יהיה אחרי השעה 2, אתם יודעים, אני קצת מרגישה שאנחנו בפרק שלזוכרים את התוכנית הזאת 24, שכל דקה קורה משהו, והשעון מתקתק על המסך. אז אני פשוט שואלת את עצמי, באיזה שלב של היממה אנחנו נראה ניסיון חיסול ליחיא סינואר כדי להבין מה בעצם הולך פה.
אבל זה משום ש... אבל האם זה משום שנפתלי בנט ואילת שקד עדיין לא קיבלו החלטה? או שהם קיבלו החלטה, אבל הם מתנהלים גם באיזו צורה טקטית כזו, כדי קצת לנסות, אולי להוריד את, את הלחץ שמופעל עליהם מצד הימין, מצד ביבי, מצד מקורבי ביבי, מצד הביביסטים.
אז התשובה מתחלקת לשתיים, נפתלי בנט כבר קיבל החלטה ומתנהל בצורה טקטית, הילד שקט מנגד, מנסה אולי עבור עצמה, אולי עבור, אני לא יודעת, יועציה ואנשים שקורבים אליה להוכיח לעצמה שהיא ניסתה את הכל, ולכן הם בעצם דחו את הישיבה סיעה כדי לנסות לראות אם אפשר באיזשהו אופן לעשות את המהלך הזה, אבל תראו, גדעון סער לא בעניין, צריך להגיד את האמת, הוא לא בעניין, הוא אומר את זה כל הזמן, באתי להחליף, לא רוצה להיות חלק מהסיפור הזה, ולכן אין לנתניהו כשהוא מציע, כשהוא שולח את ההצעות האלו, אין לו ממשלה של 61, יש לו 59, ויש 61 שהצביעו נגדה, ולכן כל הניסיונות של שקד הם ניסיונות כושלים. היא לא מצליחה לעשות מה שהיא
יכולה. לא, זה נכון, אבל ביבי עדיין רואה כחלופה את בחירות חמישיות.
יפה, אז זו בדיוק המהות של כל המכתבים והתחינות האלו, כי למעשה אף אחד לא מאמין לנתניהו בשלב הזה, שהנייר הזה שווה משהו, שהחתימה הזאת שווה משהו, הוא בעצם מציע לגדעון סער בוא תהיה ראשון, אבל אז בין הפרק זמן שכביכול הוא יחתום איתו על איזשהו נייר ועד שתושבע הממשלה, פתאום יקרה משהו באיראן, פתאום האמריקאים יעשו איזשהו תהליך של חתימה על הסכם, או יראה משהו בעזה, ונתניהו יגיד אני מצטער, זה לא העת, ואנחנו לא יכולים, ואנחנו אין מה לעשות, אני לא יכול להעביר את הממשלה, זה מסוכן וכו' וכו'. בקיצור, האיש אוכל את הדייסה שהוא בישל, כי אף אחד בזירה הפוליטית לא מאמין למילה שיוצאת ממנו, גם לא למילה כתובה ולא לחתימות, פשוט אין אמונה.
כן.
הוא לא יכול, ולכן גם הילד שקד לא יכולה מטעמו לשכנע מישהו שיש בסיס לדברים האלו, זה הכל נראה מעין בניחות כאלה.
כן, ולילד שקד לא טוב בחירות חמישיות, נכון? הם מסתכלים על האופציה הזו כאופציה הכי גרועה, משום שיש סבירות שההתנדנדות הזו של ימינה, בין ימין ובין שמאל, תעלה להם פשוט בהימחקות מהמפה הפוליטית.
למעשה בחירות כרגע מזיקות כמעט לכל המפה הפוליטית, אבל זה מזיק לאזרחים, דבר ראשון, כי אנחנו באמת, הפעם האחרונה שהצביעו על תקציב במדינת ישראל היה במרץ 2018. זה מזיק מאוד, אבל הילד שקד ספציפית, נפתלי בנט, מנסור עבאס, תראו, אני רואה שהרבה פרשנים אומרים שהליכוד ירוויח וכולי, אני לא קונה את זה. לדעתי גם לנתניהו זה לא טוב, בחירות חמישיות, וסמוטריץ' ובן גביר מסתובבים, בעיקר בן גביר, באולפני החדשות, ומספרים לאנשים כמה הם עכשיו יעלו ויפרחו. אתם יודעים מה? גם על זה אני מטילה בספק.
אז תני לי רגע את, את התסריט האלטרנטיבי של האלטרנטיבי. זאת אומרת, באיזה תסריט בכל זאת בנימין נתניהו מצליח כרגע לטרפד את מה שנראה כמו רכבת שיצאה מהתחנה של ממשלת השינוי? מה הוא עוד יכול לשלוף מהשפן? בין בדרמות, באירועים חיצוניים, אני לא יודע מה, בחידוש של המלחמה בעזה, ובין באיזושהי החלטה לתת את מקום ראשון למישהו אצלו במפלגה, ובדרך כזאת בעצם להראות שהנה, זה כבר לא המפלגה שלי, אז עכשיו שר ובנט כן צריכים לבוא.
אני כל הזמן חשבתי שהוא יצליח ללקט איזה שר אחד או שניים, אז שני אנשים שהם לא מהשורות הראשונות, כל הזמן הם קראו לזה העריקים, אבל הם לא הצליחו. אז אין את האנשים האלו, מה עוד הוא יכול לעשות? תראו, זה קצת מצחיק, אבל הוא עדיין לא הציע למרב מיכאלי רוטציה, נכון?
לא,
רק התחיל היום.
כן, מה?
תראו, הוא שולף הרבה שנים, אבל אני כן חושבת שבליכוד מבינים שזה כבר באמת לא מצליח. הדבר המרכזי שהוא יכול היה לעשות כבר כמה חודשים, והוא לא מעוניין לעשות, זה להגיד לישראל קאט, יולי אדלשטיין, ניר ברקת, אמירי רגב, בואו תעשו פריימריז מהירים.
בלעדיי.
המנצח מביניכם.
אגב, ישראל כץ, להבנתי, הציע את זה לראש הממשלה נתניהו, מאוד בזהירות. אני מניח שהוא נכנס עם שכפ"ץ כשהוא הציע לו את ההצעה לפנות את מקומו לאיזה שנה.
גם ניר ברקת. זה דרך אגב, ניר ברקת, אני מתכוונת מדבר על זה, הוא רומז על זה. זו אופציה שבה בעצם יעמוד בראש הליכוד מנהיג אחר, אני לא יודעת כמה זמן, שנתיים, שנה, מה שהם רוצים. דרך אגב, גם אז שר לא בטוח שהוא מסכים להצטרף לממשלה שכזאת, כי יש לו הרבה ספק לגבי מי מנהל ומי מושך שם בחוטים. אבל זה דבר שנתניהו יכול היה לעשות. אני חושבת שהוא ממש משפיל עבור קאט ואדלשטיין ורגב וכו', כאשר נתניהו חותם בחתימתו לתת לסער עם 6 מנדטים להיות ראש ממשלה הראשון לשנה ו3 חודשים.
אני חושב, אני חושב אחרת, אני חושב שזה משפיל מבחינתם שהם לא אלה שדוחקים בו ומייצים בו ועושים את המעשה הנכון, כי בסך הכל יש זו מפלגה עם 30 מנדטים, נכון שקוראים לה הליכוד בראשות בנימין נתניהו, אבל בגלל באמת היחזות של נתניהו בראשות המפלגה וחוסר הרצון שלו לתת למישהו במפלגתו להוביל בעת הזאת לנוכח הנסיבות, בגלל זה אז הליכוד יישאר מחוץ לממשלה.
תחשבו, זה גם האופציה הכי טבעית והכי נורמלית, כי בעצם אנחנו...
נכון. אגב, היא גם מבטאת, היא מבטאת גם את בחירת הציבור. 30 מנדטים זה באמת לא מספר מבוטל.
29, אני עומדת על זה.
נכון, כי אחד שייך לסמוטריץ', כן.
השיטה הבריטית, השיטה הפרלמנטרית שלנו מבוססת עליה בעיקרון, שם רואים כאשר מנהיג כושל מתחלף בתוך ה...
זה עובד, זה עובד גם בג'ונגל, זה לא קשור לבריטים, זאת אומרת, זה, גם אצל החמאס ואצל החיזבאללה, אם יש הנהגה ומחליטים שהמנהיג כבר לא מסוגל לספק את הסחורה, אז מחליפים את המנהיג.
כן. שאלה
נושא... ובאמת הליכוד מגיע פה עם 29 מנדטים, והוא באופן טבעי צריך לשלוט בממשלה, זה לא יצא לתת לבנט להיות ראשון ושר שני וכל הקונסטלציות האלה, שגם בצד של שינוי, של קואליציה שינוי מציעים את זה, זה מגוחך.
כן, טל, תגידי משהו, אני רואה קצת ככה ברשתות חברתיות, בתוכניות רדיו שמובלות על ידי אנשי ימין, ביביסטים וכו', מתקפה באמת מאוד אגרסיבית על בנט ושקד. אני זוכר כמובן שלפני שנה הייתה מתקפה בחוגי השמאל על גנץ שהחליט בכל זאת לחבור לממשלה בראשות נתניהו. אני תוהה אם זה דומה או שהמתקפה על בנט ושקד נראית יותר מסוכנת, יותר אגרסיבית, ואולי גם עלולה להיות יותר אלימה.
אם לשפוט על פי ההיסטוריה הפוליטית של המדינה שלנו, אז ההתקפות מהימין הן יותר מסוכנות מהפוטנציאל. המתקפות מהשמאל היו נראות תמיד לפלפיות כאלו, אבל אני חושבת שגנץ ספג תקופה מאוד מאוד קשה, לא רק מהשמאל, הוא גם ספג מאוד מהימין, כי ההשפלות שנתניהו עשה לו, אבל הימים האלו הם ימים מאוד קשים, ואל תורידו מהתשומת לב שלכם שגם מנסור עבאס מאוים בצורה מאוד קשה, וגם שם יש איומים והסתה, וראינו גם את הציבור הערבי חלקו, שמתנהג בצורה שהיא ממש פושעת, אז גם אצלם יש סכנות. אם אתם מסתכלים על רציחות פוליטיות במדינת ישראל, למעט רבין, הרצח הפוליטי, היה לנו גם רצח של חבר כנסת ערבי.
אבו רביה, אני זוכר. אבל את יודעת למה? אם אני זוכר טוב, זה היה בשנות ה-70.
רוטציה.
והסיבה הייתה רוטציה, כדי לקיים רוטציה, אז רצחו את מספר 2, כדי שהבא אחריו ייכנס לכנסת.
נכון, אבל אני רק אומרת, כאילו, העסק הזה של איומים והסתות, הוא חוצה מגזרים כרגע, והוא מאוד מסוכן, הוא מסוכן גם ככה הדמוקרטיה פה שברירית מאוד, ואני הייתי מבקשת מכל האנשים מהימין להוריד את הרגל מהגז, מכל מה שהם עושים, נפתלי בנט והילד שקד, אבל עדיין יש גם את חירות ההפגנה, אז זה זכותם בסופו של דבר.
ברור.
טל, אנחנו שונאים לקחת את הפוליטיקה לכיוון של משחק ספורט ואימורים, אבל בכל זאת, איך לדעתך השבוע הזה נגמר?
וואו, ממש קשה לי להגיד. אני באמת מתקשה לראות את ממשלת השינוי הזאת קמה, עם כל המאמצים שהם עושים, ועם כל, אני באמת חייבת להגיד שגם ליאיר לפיד וגם לגדעון סער יש פה הרבה אומץ לב, אני עדיין מתקשה לראות את זה מתקיים.
אני לא יודע למה הם צריכים אומץ לב לעשות את מה שהם נבחרו לעשות, אבל בסדר.
לפחות גדעון סער הולך ממש נגד המקום האידיאולוגי שממנו הוא בא. זאת אומרת, זה בטוח קשה לו. גם אנחנו לא יודעים, אתם יודעים, זה היסוד של הממשלה הזאת, כמה זה יהיה מורפלת.
מסתבר שזה פחות קשה לו מאשר להיות אצל ביבי בליכוד.
אני חולקת עליך, אני חושבת שלהמשיך להיות בליכוד היה הבחירה הקלה עבורו. הוא יכול היה להמשיך עם המנזר השתקנים שהיה שם כמו שקאץ מתנהג, וידלשטיין זה היה דווקא יותר נוח עבורו.
כן.
אבל הוא עושה מהלך שהוא מאוד קשה, גם כלכלית הוא קשה, אנחנו, הוא יצא מזה בשן ועין, אמנם עם 6 מנדטים, אבל הוא יכול גם היה לצאת עם זה בלי כלום. זה לא כזה פשוט. אימור, אני בתחושה שגם אם זה, קשה לי לראות את זה כאן בקצור.
בחירות 5.
כנראה.
אוקיי.
אנחנו נחזור אליך עם האימור הזה, טל שניידר, תודה.
תודה רבה.
תודה, יום טוב, ביי.
פרסומת אחת ונמשיך.
שאלנו מומחה מתחום הפיננסים כיצד נכון היה להתנהל בשעת משבר כלכלי.
אחד הדברים החשובים בהתנהלות פיננסית זה מישהו שידע לנווט את הכלכלה המשפחתית בצורה נכונה. כי ברגע שאנחנו מחליטים מה לעשות עם הכסף בעצמנו, אז אנחנו מוטים מההחלטות שהן לא רציונליות.
היי, כאן אבי פרנקל. קבלו החלטה רציונלית והצטרפו אליי לפודקאסט מה שחשוב. שם אדבר עם מומחים מתחומי הפנסיה והפיננסים על הדברים החשובים באמת. אתם באים? מה שחשוב. להורדה בכל אפליקציות הפודקאסט.
שלום לליאור קודנר.
שלום איתן.
נחמד מאוד שאתה בא אלינו. פעם ראשונה לדעתי שאתה מתארח אצלנו.
פעם ראשונה הזמנתם, אתם הייתם אצלי.
אוקיי, אוקיי.
תכף תגיד שאפילו כוס מים לא יצא.
לא קיבלתם, נכון.
באמת לא קיבלתי.
לא קיבלת שום כוס מים. אנחנו רוצים לדבר איתך על רשתות חברתיות, על טיק טוק, על פייסבוק, על וואטסאפ, ועל הדרכים המוזרות שהדברים האלה מתנהלים בשבועות האחרונים. זה די נדלק סביב הנושא של המבצע בעזה. ההחלטה של וואטסאפ לבטל או לסגור את החשבונות של מספר אנשים דווקא מהצד הימני של הימני קיצוני של המפה הפוליטית.
20 אנשים, די הרבה.
די הרבה. ועכשיו גם אנחנו שומעים, אנחנו נראה בדיוק עם עד כמה זה מדויק, שעלו גם רעיונות בממשלה אצל לשכת בנימין נתניהו, אולי לסגור את טיק טוק במהלך הקרבות בעזה, אולי ברעיון לקרר את הטרנד הזה של ערבים שבאים, נותנים סתירה לחרדי ומעלים את זה לטיק טוק. אז כמה שאתה עוסק בנושאים האלה לא מעט, איך אתה רואה את הדברים האלה?
אחד, אני חושב משני הצדדים של המטבע זה אותו דבר, טיק טוק, פייסבוק, אינסטגרם, מה שאתם לא רוצים, זו הזירה המרכזית לחופש הביטוי היום, כל הגבלה שאתה עושה אם זה ממשלתי, או אם פייסבוק עושה את זה בעצמה, זו פגיעה מאוד חמורה בחופש הביטוי, אני חושב שצריכה להיות רגולציה מאוד 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 משמעותית על העניין הזה, פייסבוק לא יכולה להחליט את זה בעצמה, אם איתן כתבת משהו שלא נראה לה, היא לא יכולה להעיף את החשבון שלך, היא צריכה לנהל איזשהו הליך, זה צריך להיות הליך פומבי, אתה צריך להבין למה רוצים להעיף את החשבון שלך, אתה יכול לערער על זה, וגם אחרי שערערת איזשהו גוף חיצוני צריך להחליט, כי זו פגיעה מאוד חמורה בחופש הביטוי,
נגיד. אבל תחליט, או שזה רגולציה או שזה חופש הביטוי.
לא, אני חושב שהרגולציה צריכה להיות בנושא חופש הביטוי, זאת אומרת, צריכה להיות הגדרה חוקית, מה עושים כשאיתון משתולל בפייסבוק?
זאת אומרת, אתה מדבר על זה כעל זירה לחופש ביטוי, אנחנו גם יודעים שזה זירה לגזענות ולהסתה ולאלימות ולשלל תופעות. איך אתה בכל זאת מייצר איזו מידה מסוימת של אחריות על המפעילים של הרשתות החברתיות, כדי שאתה תדע שדברים באמת נוראים ואיומים ומסוכנים פשוט מסוננים?
אותו דבר, אני אתן לך דוגמה שאוהבים לתת, אתה הולך לכיכר רבין, אתה צועק עכשיו מוות לערבים. זה משהו שאנחנו פה שלושתנו באולפן לא כך רוצים שיקרה, אבל אתה יודע, לרון חולדאי אין אחריות לגבי העניין הזה. אז אני חושב שלפייסבוק כן יש אחריות לגבי הדברים שנאמרים בפלטפורמה שלה, אבל עוד פעם, היא לא יכולה להחליט על זה בעצמה. צריך שיהיו כללים מוגדרים מאוד ברורים, שכשאתה אומר את הדברים האלה, אתה תדע מה העונש הצפוי לך, ואתה תדע להרער, ותוכל להתעמת מול פייסבוק, להגיד, לא התכוונתי, כן התכוונתי, פעם ראשונה שעשיתי, אולי נקבל כרטיס צהוב ולא כרטיס אדום ישר. עצם זה שחברה מסחרית שרוב האנושות נמצאת בה, וגם הקבוצה של הגן שלך נמצאת שם, ואם אתה כותב משהו, הגננת רוצה לתקשר איתך, פתאום סתמו לך את הפה לגמרי, זה בעיה.
במידה מסוימת, מזל, במרכאות, שפייסבוק היא כל כך גדולה, והיא גם הבעלים של, של וואטסאפ, והיא גם
לא
הבעלים של...
לא חושב שאתה בעד מונופולים.
של איסטגרם. לא, לא, שנייה, לא, אני אומר את זה בצחוק, בסוג של הפוך על הפוך, אבל זה מעלה בדיוק את, את הנקודה שמה זה המפלצת הזו, ומה הכללים, ונהיה ברור, למעשה חד משמעי, שזה בעצם מה שנקרא באנגלית utility, זאת אומרת, זה שירות ציבורי, דה פקטו.
כמו חברת חשמל, אגב.
בדיוק. כמו חברת חשמל, כמו חברת המים, כמו עוד הרבה שירותים ציבוריים שאנחנו מקבלים מהמדינה, ולכן זה חייב להיות, ואתה צודק בעניין הזה, מפוקח בצורה ברורה מאוד על ידי...
בעיקר שקוף, אגב. המדינות, מעבר למפוקח, שקוף.
שקוף, זה לא מספיק. שקוף, מפוקח, ופה צריך גם להוסיף את, את האלמנט של חב אחריות משפטית כלפי העולם. זאת אומרת, יש איזושהי היסטוריה בעניין הזה, בעקבות חוק מ-1996, חוק האינטרנט האמריקאי, נקרא לו ככה, פלטפורמה מהסוג של פייסבוק באופן ספציפי, הם ביקשו וקיבלו גם גוגל וכן הלאה, סעיף שנקרא 230 בחוק, שפותר אותם מאחריות משפטית למה שכתוב על הפלטפורמה הזאת. זה נשמע היום כמעט מגוחך.
שטראמפ אגב ניסה לשנות את זה ולא הצליח
כן,
לסוף תפקידו.
כן, אבל הוא היה לו...
היה אינטרסים אחרים, נכון.
היה לו אינטרסים
נכון.
אחרים של איכשהו להתנקם בחברה הליברלית מוטת קליפורניה ודמוקרטים, אבל המהות של העניין שיש כרגע חוק, שזה דבר שעל פניו הוא נשמע סערורי, כשהדבר הזה כל כך חזק, אין את זה לעיתונים, אין את זה לרדיו. מרגע שאתה תשנה בצורה משמעותית או תהפוך את החוק, אז אדם שנפגע כתוצאה מפוסט או כתוצאה מתמונה, יוכל לתבוע וכל הדינמיקה צפויה להשתנות. להשתנות לחלוטין. זה עסק מסובך, אבל הדבר המרכזי זה באמת להבין שיש לנו פה עסק עם חברת חשמל. זאת אומרת, עם גוף שצריך לפקח עליו לטובת הציבור, והעניין הוא שהם יודעים לעשות את זה.
לא, וגם ניתוק החשמל צריך להיות מאוד מאוד מידתי, וצריך לבוא במקרים מאוד 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 קיצוניים, שתדע מתי זה קורה ואיך זה קורה, כי פה פתאום אתה יושב בבית, אשתו של איתמר בן גביר, שאני לא מאוהדיה, ישבה בבית, פתאום החשבון נעלם. אין לה למי לפנות, היא לא יודעת למה נעלם. אני מניח שהיא לא כתבה שם דברים מאוד יפים.
עושים פה דיון טיפה סטרילי. תחשוב, אנחנו בעיצומו של מאבק. היה פה טילים, רקטות עפות לפה וכולי. ותוך כדי המאבק הזה אנחנו רואים הסתה, אנחנו רואים אפילו דברים שהמשטרה לא מצליחה להתגבר על אירועים מאוד מאוד אלימים. ואז אתה אומר, במלחמה הזאת אתה...
אז שיפנו לבית משפט, בית המשפט יחליט לקחת לה את החשבון בשמחה.
לא, אבל אם אתה יודע שיש מישהו שמפיץ סרטונים, היום ב-4 בוא ניפגש בכיכר המרכזית בלוד, תביאו אבנים. אז שאלה אם אתה אומר, רק המשטרה תטפל בזה, או שאתה אומר, יש פה יכולת לעצור דברים כשהם עוד קטנים, וכן אפשר לחסום את האנשים האלה, בהנחה שאתה יודע שזה אנשים באמת מועדים לפורנות.
אני לא רוצה שחברה בקליפורניה תישב ותחליט את מי לעצור ואיך לעצור. יש פה משטרה, יש פה רשויות במדינה הזאת, שזה התפקיד שלהם, כמו שאצלנו באתר דה מרקר, אם יש טוקבק שהוא, לא יודע, מסית לגזענות לרצח וכולי, כדי לדעת מי כתב את הטוקבק הזה.
אם אני עכשיו כותב טוקבק, היום ב-4, תבואו עם אבנים, כדי אנחנו הולכים להתפרע באיזשהו מקום. יבוא אליך מישהו ויגיד לך, אדון קודנר, תוריד בבקשה את הטוקבק הזה. אתה תוריד אותו הרי אחרי שנייה, נכון?
נכון. אבל אם יבקשו ממני את הזהות של הגולש, אז אני לא אתן את זה בלי צעבי משפט.
בסדר, אבל אתה תוריד את זה. פייסבוק, עד שאתה מגיע אליהם, ועד שאתה פונה אליהם, וזה רחוק, וכמו שאתה אומר, זה קליפורניה, היא לא כזו נגישה. אליך אפשר להגיע בשנייה, לפייסבוק לא מגיעים בשנייה.
אני מסכים איתך, אבל אני חושב שהסכנה...
למה את החובה שאתה מטיל על עצמך, אתה לא מטיל על גופים פי אלף יותר עשירים וחזקים וגדולים ממך.
אני חושב שזה עניין של כסף, ואני חושב שהסכנה שם לכיוון השני הרבה יותר גדולה. זה שמדינת ישראל מחליטה לסגור את השלטר ולסגור את טיק טוק, כי הם לא רוצים סרטונים של ערבים מרביצים או הפוך מרביצים לערבים. זה גם פגיעה מאוד חמורה בחופש הביטוי. זה כמו, לא יודע, לשפוך את התינוק עם המים. אבל... זו פגיעה מאוד מאוד חמורה שעשו אותה, אגב, עד עכשיו רק בטורקיה, ברוסיה או בסין. במדינות דמוקרטיות לא היו מעלים על הדעת רעיון כזה.
רגע, אבל שנייה, ליאור, במהלך המלחמה הזו ישראל החליטה שהיא הורסת בניינים בעזה. פשוט מפילה עליהם פצצות של
טוב,
טונות.
טוב, גם על זה יש ביקורת, אבל בסדר. והורסת
את הבניינים האלה. למה בעיניך זה פחות מחריד מלסגור חשבון טיק טוק? שבסדר, אז כמה ילדות בראש העין ייפגעו מזה שסגרת את הטיק טוק?
אבל זו פגיעה חמורה בחופש הביטוי. זה פלטפורמה מרכזית, כמו שאיתן אמר, חברת חשמל.
אגב, דרך אגב,
זה... חופש הביטוי זה סרטונים מצחיקים ומשעשעים. אנחנו לא מדברים פה על...
זכותו של בן אדם, גם סרטון מצחיק וגם סרטון עצוב.
מעבר לזה, שאל תשכח שזה עסק ענק. זאת אומרת, יש מאות אלפי חברות שבונות את השיווק שלהם על טיק טוק ועל אינסטגרם ועל...
זה פחות אכפת לי. אבל נגיד הם היו נפגעות ליומיים שלושה.
אני לא אומר שיש לזה עוד זוויות, אבל צריך כל הזמן לחזור לעניין של מה החוק אומר, ועוד יותר חשוב מה הנורמות אומרים. זאת אומרת, היום פייסבוק לא ראה בכלל בלהוריד כל דבר שקשור לעירום. אז זה לא. אבל אפשר להראות גופות של...
טוב, כי זה חוקים אחרים של פדופיליה ודברים מהסוג הזה.
אז זה מה שאני אומר. מרגע שיש איזשהו חוק, מרגע שהקהילה בצורה דמוקרטית, באמצעות חברי הכנסת והפרלמנט שלה, מצביעים ברוב...
גם שם אגב יש בעיות, מורידים תמונות היסטוריות.
יש חוק, מחליטים שגזענות כזאת או אחרת, נאציזם בוטה, לא. עירום, לא.
כן, אתה גבל, לא יודע, שלושה סטרייקים על זה, ואז הכרטיס חייב.
גופות מרוטשות לא, אבל מותר להראות הפגנה, אפילו אם היא קצת אלימה, זה נתפס עדיין כמשהו שהוא בספירה, רואים את זה גם ב-CNN. בסדר, אז צריך פשוט להיות מבנה שהדמוקרטיה, באמצעות הפרלמנט שלה, תוכל לקבוע מה מותר ומה אסור, ושזה יהיה תקף לכל התקשורת ועל פייסבוק.
אני איתך מסכים, סמי נהיה לי לא.
סמי רוצה לסגור את...
הוא רוצה לסגור הכל, שנשאר רק עם העיתונים המודפסים.
האמת, מאחר ואני לא משתמש בטיקטוק, אז באמת לא אכפת לי הטיקטוק.
אני אראה לך אחר כך.
לא, אבל את הטוויטר שלך פתאום היו סוגרים כי היית כותב משהו, זה לא היה מעצבן אותך.
אבל זה בדיוק העניין, אני מניח שלי לא היו סוגרים, כי אני לא מסית, אני לא גזע.
אבל אני מניח שגם אשתו של איתמר בן גביר לא חשבה שיסגרו לו את הוואטסאפ.
אז מאחר ואנחנו מדברים על טכנולוגיה ועל אלגוריתמים ועל מנועים נורא חכמים וכולי, אז כמו שאומר איתן, אם פייסבוק יודעת לנטר בשנייה, תמונות עירום. למה היא לא יודעת לנטר בשנייה דברים אחרים שאנחנו נגדיר לה?
זה קצת יותר מסובך, ואני מניח שישה שם בן אדם והחליט את זה. זאת אומרת, בסוף ההחלטה הזאת מגיעה לבן אדם.
זה נכון, אבל יש להם את היכולת. זה פשוט החלטה לא להקדיש את האמצעים בשביל לפתור את הבעיה הזאת.
לא, והניואנסים בטקסט הם הרבה יותר גדולים.
אני אתחיל עכשיו לקרוא בבינה מלאכותית את כל הטקסטים של הישראלים וערבים במדינה קטנה במזרח התיכון. אני לא רוצה לשים על זה.
בוואטסאפ, אגב, יש בעיה יותר גדולה של פרטיות ופגיעה. פייסבוק אומרת שהיא לא קוראת את ההודעות, ולמרות שהיא לא קוראת את ההודעות, היא פתאום פעלה נגד האנשים האלה, אז על פרטיות כמעט לא דיברנו, אבל זה נושא מאוד מאוד מהותי, במיוחד ברשתות מהסוג הזה.
ברור, אז רגע, אם היינו עכשיו צריכים לנסח שלושה כללים בסיסיים על סמך האירועים האלה שאנחנו מדברים עליהם.
המניפס של סמי פרץ לשליטה
על שלושה אירועים, שלושה כללים בסיסיים לרשתות חברתיות, לגבי מה שאנחנו מצפים מהם, כדי שאנחנו לא נגיע למצב שבו באמת חוסמים לכולם את הטיקטוק או את הוואטסאפ.
אני חושב שצריכה להיות אחריות, דבר ראשון שהם יודיעו שהם לוקחים אחריות, צריכים להיות כללי קהילה מאוד מאוד ברורים, כמו שאיתן אמר, מה מותר, מה אסור, צריך להיות סנקציות, אם תעשה X, העונש שיהיה Y, יש ערכאת ערעור, ובסוף יכולים לקחת לך את החשבון, אם אתה מתפרע שם ולא עושה דברים, כמו שאתה בכביש, אם אתה עושה דברים אסורים, לוקחים לך את הרישיון, או אפשר להושיב אותך בכלא, אותו דבר, אני מסכים לגמרי ברשתות חברתיות, אבל צריך להיות שקוף, אפילו רשימה שחורה שתתפרסם, השם של סמי שם יופיע בענק, התנהג לא כמו שצריך, ולכן הוא מושאה מהפלטפורמה, אבל זה לא יכול להיות חד צדדי, אתה צריך לדעת למי תוכל לפנות, וצריך להתנהל בצורה הזאת, וכמובן, לגבי ההחלטה הממשלתית, להוריד את טיק-טוק או וואטסאפ, אינסטגרם או פייסבוק, בעיניי זו החלטה הזויה שלא יכולה לקרות במדינה דמוקרטית.
תגיד לי, כשמדינה דמוקרטית משבשת את מערכות המקם ועושה לוחמת למד א',
אבל היא עושה את זה לאויב, לא לאזרחים שלה.
כן. אוקיי, לא, אבל אנחנו מדברים פה לא על העניין של לעשות את זה לאזרחים, לעשות את זה לגורמים מסיתים,
ישראל,
יכול
בתוך...
להיות שהם אזרחים, אבל
לא, הם אמרו שיורידו את הטיקטוק בכל הארץ.
לכולם.
כן, כן. הרעיון היה לי...
ואם זה היה רק לגורמים מסיתים, ואז מציגים לך גם את מה שהם עשו?
אז את זה הם לא יעשו, אתה יודע למה?
למה?
כי זה לא יעיל, אתה מיד לוקח את הטלפון של החבר או טלפון אחר, או גונב טלפון, מה הבעיה?
לכל מי שעושה את זה.
זה כמו מחיקון.
ליזי
הזכיר את המחיקון בטלוויזיה. כמו שהיה טלוויזיה בצבע, לא רצו שיהיה צבע, לכולם שידרו בשחור לבן, אותו דבר להוריד לגמרי, או אתרים בסין, נגיד אתר הארץ, אי אפשר לגלוש מסין. כי הוא חסום, כי ממשלת סין החליטה שהוא אתר ליברלי.
מרגע שאתה תפתור את הבעיה הראשונה, חלק מהבעיה השנייה מוצאת את הפתרון שלה. כי אם לא יהיו סרטונים מסיתים ובוטים בטיק טוק, אז גם לא, גם המוטיבציה שלה...
בדיוק, מישהו ירביץ באוטובוס, אז המשטרה צריכה לטפל בו. צריך להגיש לנו כתב אישום.
אתם לא נותנים לי פתרון לבעיה הבסיסית. עיתון הארץ, רגע, עיתון הארץ ודמרקר, אתה יודע מה, למה עיתון הארץ? מקומון קטן בשרון, אם הוא יכתוב עליך מר קודנר שאתה גנב, אתה תתבע אותו והוא יחטוף, למרות שהוא עיתון עני מאוד, והוא יצטרך לשלם לך.
לא בסדר, גם אם מרק צוקרברג יכתוב את זה עליי, אני אתבע אותו, אבל לא מרק צוקרברג כותב את זה. זה שהוא גולש שגולש בפלטפורמה של מרק צוקרברג.
אוקיי, אבל הבאדם אמר את זה בעיתון הארץ. לא.
אתה תוכל לתבוע
את מרק צוקרברג. אם אני כותב עליך בעיתון הארץ שאתה גנב, אתה תובע אותי, ואתה תובע את העיתון, נכון? אתה תובע את העיתון.
נכון.
למה אם אני כותב עליך בפייסבוק שאתה גנב, אתה תובע רק אותי ולא את פייסבוק?
זה החוק נכון להיום, אבל אתה מדברים על לשנות אותו. אני מאמין אפילו שאם מדבר שוב את השיחה הזאת עוד שנה, אז באמת החוק ישונה. זה אותו סעיף 230 לחוק האינטרנט.
בסוף הוא ישונה כתוצאה מפסיקות משפטיות, כי הרבה מאוד מקרים פשוט יגיעו לפתחם של בתי משפט, ויצטרכו לקבוע פה כללים.
גם כאילו האינטרנט קצת מתיישן, זה כבר הרבה זמן איתן.
עובדים על הדברים האלה.
אנשים מתרגלים.
כרגע המצב הוא שכלי התקשורת הכי שווה בעולם, מבחינת שוויו, יכול לעשות מה שהוא רוצה, והעיתונים וכלי התקשורת הכי חלשים בעולם לא יכולים לעשות מה שהם רוצים.
כלי התקשורת פחות מעניינים אותי במשוואה הזאת, אבל אני חושב שאכן פייסבוק יכולים לעשות מה שהם רוצים. זו בעיה מאוד מאוד גדולה, וגם הממשלה, לפני שהיא סוגרת את הברז לרשת חברתית כזאת או אחרת, צריכה לחשוב על זה באמת 2,000 פעם ולא להגיע למסקנה הזאת.
טוב, אז מה סיכמנו?
אנחנו סיכמנו שאנחנו שואפים ואנחנו מטיפים ואנחנו רומזים שלדעתנו צריך להתמודד עם הרשתות החברתיות הגדולות, עם פייסבוק באופן ספציפי, גם עם גוגל דרך אגב, יש להם זוויות אחרות. והמשוואה היא שבסופו של דבר צריך להתייחס לזה בתור שירות ציבורי מרכזי, שיהיה נתון לרגולציה ולחוקים ולבחירות הדמוקרטיות
שירות
של,
ציבורי בבעלות
של,
פרטית.
של המדינה. שירות ציבורי בבעלות פרטית, כן, יש דבר כזה.
טוב, כמו ערוץ הטלוויזיה אגב, עוד רשתות.
בדיוק, אחר, כן. זאת אומרת, חברת חשמל היא באמת ציבורית כרגע, אבל אם תבוא ותרשום אותו למסחר בבורסה והמניות ירדו מתחת ל-51%, היא עדיין תהיה זקוקה לרגולציה כזאת או אחרת. הרי זה לא ייתכן בשום נוסחה אחרת. הם משתדלים, אתה יודע, לעשות את זה, אבל הרווחים שלהם יותר חשובים מאשר כל שאר השיקולים, ואז אתה מקבל את התוצאות שאתה מקבל.
יפה. ליאור קודנר, תודה רבה לך.
תודה רבה.
שלום לנתנאל גמס.
שלום.
כתב לענייני שוק העבודה אצלנו. תשמע, לפני כמה ימים התקשרתי לחפש מקום במסעדה, ורוב המסעדות קשה היה למצוא מקומות, אבל באחת מהן, באחת בהודעות הקוליות של אחת המסעדות, נאמר לי שהמסעדה סגורה, משום שהם לא מצליחים להשיג עובדים, כי העובדים נמצאים בחלט. עכשיו, כולנו יודעים שבסוף יוני, מסתיימת בעצם ההבטחה הממשלתית לשלם דמי אבטלה עבור אלה שנמצאים בחל"ת, ויש כרגע איזה כוונה במשרד האוצר או ניסיון להאריך את זה. תן לנו תמונות מצב עדכנית במה ההחלטה שמתגבשת.
יש תוכניות, סמי, אבל נראה לי שהם יארסו לך את התיאבון לקבוע תור לעוד מסעדה.
כי? הם לא יחזרו כל כך מהר לעבודה?
פרסמנו בסוף השבוע שעבר, אני ונתי טוקר, את התוכנית שמתגבשת במשרד האוצר. הם עוד לא הציגו אותה לציבור, הם בינתיים מציגים אותה בשיחות סגורות.
ומה העקרונות שלה?
סוגיית החל"ת הייתה אחת השניות במחלוקת מתחילת המשבר. זה שנתנו לאנשים באופן גורף, לאנשים שהוצאו לחל"ת ולמובטלי הקורונה, נתנו להם באופן גורף דמי אבטלה. צד אחד ניתנה רשת ביטחון לעובדים שמצאו את עצמם בלי כלום בין לילה. צד שני, דיברו על זה שזה חסם בפני חזרה לעבודה.
כלומר, אנשים נהנים מהקטע של לקבל דמי אבטלה ולסוע לדובאי בינתיים. כן. או סתם לרבוץ בחוף של מוש איפשהו.
כן, זה דובר הרבה. שר האוצר העריך את זה לשנה, עד יוני 2021, ומה שזכה להמון המון ביקורת. עכשיו הדדליין הגיע, והאוצר מדבר בעצם על להעריך את המודל הזה.
עד מתי?
זה דיפרנציאלי בהתאם לגיל של הבן אדם ולמספר התלויים בו. כלומר, לאנשים במשק הבית שלו, ילדים או בני זוג שמסתמכים עליו. אז בתוכנית המתגבשת, אחד הסעיפים הכי שנויים במחלוקת, היו שאנשים עד גיל 25 מקבלים בעצם עוד חודש בונוס מעבר לסוף יוני, יכולים לשבת בבית עוד חודש ולקבל דמי אבטלה, גם אם אין להם בכלל ילדים.
אוקיי.
אתם יכולים רק לדמיין איך זה הרגיז את המסעדנים, שאגב, הם מדברים על מחסור של יותר מ-40 אלף איש, בגלל זה המסעדה שלך לא הייתה פתוחה. הם ממש הגיבו בזעם במהלך הדיון עם אנשי האוצר, מסעדנים, ראשי הענף האופנה, הם פשוט טענו שיש כאן עניין של שוחד בחירות, שיקולים פוליטיים ולא מקצועיים.
זהו, זה העניין. השאלה, האם הרעיון הזה הוא רעיון של המערכת המקצועית, הפקידות המקצועית במשרד האוצר, או שזה רעיון של שר האוצר? כשאנחנו יודעים שהאפשרות של בחירות חמישיות עדיין קיימת, ולכן יכול להיות שזה משפיע על קבלת ההחלטות.
אין ספק שזה משפיע. קשה לדרג המקצועי עם הצער שם, הוא מתנהל באופן מאוד ריכוזי.
זה כן, רעיון שלא להאריך בעוד חודש?
הוא הביא את זה.
הוא לא היה שם בפגישה, לא, זה בא ממנו.
זה בא ממנו.
הדרגים המקצועיים, אף אחד לא חושב שצריך לקטוע את הרשת ביטחון בבת אחת. הטענה היא ששוק העבודה לא יוכל לעמוד ב-300-400 אלף איש שמסתערים על המשק, על שוק העבודה בבת אחת. וגם באמת יש פה עניין סוציאלי, שלא כולם הם בני 20 ויכולים ישר...
מה קורה עם אלה שהם...
אנשים בני 40 שיש להם הוצאות, יש להם דירה, יש להם משכנתה, הם לא בהכרח יעברו לשטוף מכוניות.
אגב, צריך לזכור גם שמספר המשרות הפנויות מזנק. ראינו אותו, סביב הקורונה הוא היה סביב 40 או 50 אלף משרות, ועכשיו זה משהו כמו 120 אלף משרות.
יש לנו עכשיו מספר C במשק של 130 אלף משרות פנויות. באוצר מאוד אוהבים, בדרגים המקצועיים של האוצר מאוד אוהבים את הנתון הזה. הם אומרים, תראו, המשק חוזר, מייצר משרות, יאללה, בוא נחזיר את כולם. בוא נגיד שבדרג המקצועי באוצר, מאוד מאוד לא רוצים לתת את ההמשך החל"ת לקבוצות גיל הצעירות, ונדבר עד 35, מצידם שיחזרו לעבוד.
אבל אם מדובר בסך הכל לעוד חודש אחד, חודש אוגוסט, בסדר, אני אומר בסוגריים רחבים סביב העניין של הבחירות כן או לא, אוגוסט גם יגיע ויגמר.
איזה היגיון יש לתת לאנשים צעירים בזמן שהמעסיקים משוועים לעובדים, לכל אורך השוק העבודה, לכל הרוחב?
בזמנו דובר על רעיון של גמילה איטית, כלומר לא לשלול לחלוטין את דמי האבטלה, אלא לבוא להגיד שאחרי יוני באמת יפחיתו מאוד את דמי האבטלה, כדי שהתמריץ בכל זאת לחזור לעבודה יהיה משמעותי, ושהישיבה בבית תהיה קצת פחות מתגמלת. הרעיון הזה נבחן?
אז קודם כל, הייתה כבר מדרגה אחת שהייתה ירידה של 10% בדמי האבטלה מרגע שירדנו מתחת ל-10%. הם כבר ירד, הם מקבלים 10% פחות. שוב, בדרג המקצועי, מבחינתם לא היה צריך להאריך את החל"ת לעובדים הצעירים, ולהתחשב רק בעובדים המבוגרים יותר, שיש להם יותר תלויים.
מה החלוקה בסך הכל האנשים שכרגע נמצאים בתוכנית, ובהמשך של התוכנית ככל שתהיה מבחינה גילאית?
כמעט 50% ממי שקיבלו דמי האבטלה, הם עד גיל 34.
אוקיי.
בני 18 עד 25.
והבני ה-25 ומטה לצורך העניין, שנמצאים בלב העניין.
מתוך כחצי מיליון איש שקיבלו דמי אבטלה באפריל, 70 אלף איש בני 18 עד 24.
אוקיי.
אין הגיון כלכלי בכך שהם יקבלו עוד חודש. אנשים חושבים שצריך פשוט לבעוט אותם חזרה לשוק העבודה.
לרוב גם מדובר...
שימלאו את המקומות החסרים במסעדות,
כן.
במלונות.
לרוב גם מדובר באנשים שהם לא בעלי מקצועות, כלומר, הם לא הספיקו לרכוש נכון. השכלה, והם לא נפלטו ממקומות עבודה מאוד מתגמלים. זה מה שנקרא תפקידים של כניסה לשוק העבודה, מלצרות, מלונאות.
נכון, בגלל זה הם יכולים להתפשר יותר ולהסתפק במה שיש.
השאלה מצד שני, צריך תמיד להעלות את האפשרות שאם באמת המסעדות והמלונות כל כך משווים לעובדים...
שיעלו את השכר?
הם יכולים לנסות למשוך בכל זאת את האנשים האלה שכבר מקבלים שכר שהוא לא באמת גבוה, שיעלו את השכר אפילו לתקופה זמנית ויעשו את פעולת השוק. זה לא טריק מאוד קפיטליסטי לבוא תמיד ולדרוש את העובדים במחיר הכי נמוך שאפשר, ואם הדינמיקה של השוק... דוחק את המחירים כלפי מעלה, אז לרוץ ישר לממשלה ולטעון שמשהו לא בסדר.
אני מסכים עם ההיגיון הזה. אני, לצערי או לשמחתי, אני קורא טוקבקים. ויש הרבה טוקבקים שהם בעצם מצדדים בעובדים, והם אומרים, רוצים שהם יחזרו, תעלו להם את השכר.
כן, זה לא מדובר על שכר של 50 אלף שקל הייטק פה.
לא, אבל העניין הוא
שכר מינימום פלוס.
הם טוענים שעד עכשיו היה ניצול, ועכשיו כרגע לפחות הכוח נמצא אצל העובדים, וזה הזמן לנצל את זה.
לא, אבל כרגע הכוח נמצא אצל העובדים מתוקף החלטה ממשלתית שמעניקה להם חל"ת.
נכון, אבל גם שכר מינימום זה החלטה ממשלתית.
לכן לבוא ולהגיד שיש פה תנאי שוק, זה לא תנאי שוק, מוחלטת של הממשלה, היא החליטה שהיא שמה את האנשים האלה בבית, היא החליטה שהיא משלמת להם דמי אבטלה. זה לא שוק שבו באמת באים המעסיקים, מחפשים עובדים, ובאמת צריכים לשלם את השכר הכי גבוה כדי לקבל את העובד השולי.
לא, אבל זה אף פעם לא שוק, זה תמיד שילוב של שוק יחד עם תנאים, יחד עם רגולציה.
כן, אבל זה תנאים קיצוניים.
גם שכר המינימום בא ומכתיב לך את שכר המינימום, ומעל זה אתה צריך למשוך את העובדים ככל שאתה רוצה.
אגב, צריך לזכור שגם ככה כבר מסתמנות עליות מחירים, כי יש עלייה גם במחירי חומרי גלם, גם בפגיעה בשרשרת הספקה, גם כנראה הרבה מאוד עסקים מנסים לפצות את עצמם על התקופה הזו, וגם העובדה שהרבה מאוד ישראלים נמצאים בארץ, במקום בחול, מגדילה את הביקוש. אפרופו קושי למצוא מקום במסעדות, מגדילה את הביקוש. אז אנחנו נמצאים במצב שהוא די מעוות, כלומר יש בו הרבה מאוד אלמנטים מלאכותיים, ולכן אני חושב שהדבר הנכון הוא פשוט להיגמל מהאלמנטים המלאכותיים, כן להוריד את העניין של החלט, וכן אולי למצוא איזה פיצוי שהוא יודע, מדורג או משהו כזה, כדי שלא תשאיר אנשים באמת ללא הכנסה בכלל.
וגם איתן, האם מסעדה שעבדה במשהו כמו חודשיים בשנה וחצי האחרונות יכולה להרשות את מה להעלות את השכר של המלצרים?
תשמע, גם הטיעון ההפוך לא יכול להחזיק. זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, תשמע, אני לא יכול להחזיק את המסעדה שלי בגלל עלות העובדים, ולכן אני סוגר, ולכן תוריד את העלות. יכול להיות שהמסעדה שאתה מדבר עליה היא מסעדה שאיננה כלכלית ברמה המהותית, ואין דינה להתקיים. זאת אומרת, אתה צריך להחליט מה יותר חשוב לך, מסעדות פתוחות, או רמת השכר אצל סעירים שעובדים במקומות האלה, וזו החלטה שהיא במהותה, נקרא לה החלטה כמעט פילוסופית. זאת אומרת, יש מדינות שמלצרים, תיקח את צפון אירופה, מקומות שארצות הברית עכשיו לוחצת ומצליחה בהרבה מדינות להעלות בבת אחת את שכר המינימום מרמות שפורמלית היה 7, למרות שלא פרקטית, כי כל מדינה בארצות הברית עושה מה שהיא רוצה, כבר פתאום אמזון מעלה לך את זה ל-15, ומקדונלד מעלה את זה את שכר המינימום ל-20. זאת אומרת, יש שינוי תרבותי שמסתכל אחרת על העובדים ברמות הבסיסיות האלה של השכר, ואתה רואה שבהחלטה מודעת מעלים את השכר. לא באים ואומרים סוגרים את מקדונלד, ואנחנו לא נרוויח כבעבר או נצטרך לסגור סניפים. באים ואומרים, אנחנו נתייעל, אנחנו נעשה, אנחנו מבינים שחשוב לשלם גם על העובדים בעלי השכר הנמוך, רמת שכר יותר גבוהה, ואנחנו נשלם מעכשיו 15 או 20 דולר לשעה, לעומת חצי ממה שהיה לפני שנים בודדות. כן. זאת החלטה שהיא בסופו של דבר החלטה איכותית, מוסרית של קהילה.
כן, צריך לזכור אבל שמי שיקבל כנראה את ההחלטה זה שר האוצר הבא, אנחנו עדיין לא יודעים להגיד אם זה יהיה בכל זאת ישראל כץ, סיכויים סבירים מאוד
או
שלא.
או אביגדור ליברמן.
או אביגדור ליברמן, ואז זה אומר לערבב את הקלפים מחדש, לבוא עם גישה אחרת שאנחנו עדיין לא יודעים מהי.
התוכניות ששר האוצר מקדם ביחד עם הדרג המקצועי כנראה איבדו רלוונטיות. ברגע שיכולה להיות מושבעת פה ממשלת שינוי כבר השבוע, אין סיכוי ששר האוצר יצליח להעביר את זה בחקיקה בכנסת בימים הקרובים. באוצר מחכים לראות מי המנהיג הבא שלהם. כן, בתקווה טוב. שהם יסתדרו איתו יותר טוב.
אז הבשורה לאנשים הצעירים שזה, אל תבנו על חודש נוסף בשלב זה, אנחנו לא יודעים להגיד שר האוצר הבא ייתן לכם את החודש הספציפי.
בדיוק, האי ודאות נמשכת.
כן, נתנאל, תודה רבה.
תודה לכם.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי פרץ, תודה גם לך.
ותודה רבה גם ליונתן מניאביץ' שעורך אותנו, אנחנו נהיה פה גם מחר, תודה ולהתראות.